בבוא היום, חשבתי קצת לדבר בעצם של גלות, גאולה, גאולות במערב בנצח ישראל, שהדברים יכולים לעבוד גם איזשהו מרום, אמנם מאוד כללי, בכלל לספר הזה בנצח, אם מישהו אי פעם ירצה ללמוד את הדברים בצורה יסודית, אז הוא לא יוכל לעזר בהקדמה הזאת. כהקדמה להקדמה, חשבתי אולי לקרוא איזה קטע מספר אחר של היסטוריון בשם יעקב תלמון, היסטוריון בן זמננו, מה כבר נפטר, וסתם אני אומר, מי שיש לו זמן פנאי, אני ממליץ לקרוא את הספר, יש לו כמה תובנות, בעיקר עסק בתקופה של מאה המהפכה הצרפתית בהיסטוריה המודרנית, גם בעם ישראל. תובנות מאוד לפחות אותי מאוד ירשימו, ואני רוצה לקרוא כאן איזשהו קטע שיכול להוות הקדמה ואיכשהו למקם את המהר"ל במערכת הזאת. נהוג להבחין בין שתי תפיסות של לאומיות. תפיסה אחת היא תפיסה למעשה שהייתה נמצאת בבסיס של המהפכה הצרפתית, נקרא את השמו של רוסו. השנייה, של פילוסוף גרמני פחות מפורסם, של הרדר. נקרא כאן כמה משפטים, וכמו שאמרתי, אנסה למקם את המהר"ל, אולי גם את עצמנו, בתוך המערכת הזאת. הפתיחה שלו היא בהתפרקות הדתית, שבמאה ה-18, המאה של ההשכלה, המאה הרציונליסטית. והטענה שאומר שההתפרקות הזאת הניעה רבים לחפש אחר מוקדים של זהות קיבוצית ללא זהות עם הכנסייה ועם אחוות נוצרים מאמינים אחרת. אם כן, אדם מטבעו מחפש הזדהות, הוא שואף להרגיש את עצמו כשייך לקבוצה גדולה יותר, למכלול רחב יותר, ואז הכפירה, ההתפרקות של הדת, גרמה לעליית הזדהות מסוג אחר. תחליף כזה נמצא בדמות האומה. בעיני ההמונים על רעיונות ההשכלה והמהפכה הצרפתית הצטיירה קהילה זו כחברת אזרחים שווים לבני חורין, ובני חורין המשתתפים בבירור מתמיד של ענייניהם המשותפים. ואילו בעיני המאמינים בשלמיות אורגניות לבשה האומה צורה של נתון ראשוני שהוא קודם ליחידים המרכיבים אותה. התפיסה כלומר הראשונה, שהיא כאמור הייתה אחת מהתפיסות הבסיסיות של המהפכה הצרפתית, למעשה הם לא ראו באומה, כמו בתפיסה השנייה, איזשהו נתון ראשוני שקודם ליחידים שמטיבים את האומה. התפיסה של ההשכלה, מטבע הדברים, היא רואה את חלקה סגולת האדם בתמונה שלו, וממילא כל שאר ההבדלים בבני אדם, כמו הבדלים לאומיים, גזעים וכו', הם הבדלים זניחים, חסרי משמעות. כמובן שהתפיסה הזאת היא נקרא בסיס של האמנסיפציה וכו' וכו'. המושג הלאומי אצלה התפרש כאיזושהי התאגדות מרצון של היחידים שמרכיבים את אותה אומה, שהם ביניהם, מהסיבות שלהם, האינטרסים שלהם, הם בונים את אותה אומה. לעומת זאת, התפיסה השנייה ראתה באומה צורה של נתון ראשוני שקודם ליחידים המרכיבים אותה. אולי אקרא עוד כמה משפטים. רכושה ייחודי, בתפיסה הזאת היה דגש מאוד על הנושא של הלשון. רכושה הייחודי לשונה הבדיל אותה מכל שאר הישויות האתניות. האופי הקיבוצי של הלשון נדמה כגורם המפגין את ראשוניותה ועדיפותה של הקבוצה על פני היחיד הפרט, שהרי הלשון אינה המצאה שרירותית של אדם אחד או של קבוצה מסוימת המצרפים במודע נדבך לנדבך, אלא פרייה של חתירה אישית אך מתמדת ובלתי פוסקת של פרטים רבים מספור לביטוי עצמי. המילים ואופני הדיבור פרצו קדימה ככוחות יסודיים. ההתאמה המופלאה של התוצר הבשל הייתה ראויה להיות מוצגת כראיה ניצחת לקיומה של רוח שהיא בבחינת אוצרו הטבעי המיוחד של השבט, אוצר שאינו משקף אך היגיון מופשט ואוניברסלי. רוח לאומית עמוקה דל חקר מתנה את כל תגובותיהם של בני הקבוצה האתנית. רוח זו מעצבת בפור את המסורת ההיסטורית, את גבורה לישות הקיבוצית ואת יהודה. הראשונה נתנה נקטה לתרמיות שחלטניות, שוויוניות וכלל הלאומיות וכו' וכו'. והגרסה השנייה מדברת על המסורת הייחודית של האמונה, של האומה. התפיסה השנייה בעצם אומרת שאדם, אין דבר כזה אדם, אדם זאת הפשטה. מה שלמעשה קיים, איטלקי, גרמני, צרפתי וכו' וכו'. התפיסה שכאילו יש איזשהו אדם מופשט, תבוני וכו', נקראתה ביניהם כתפיסה לא ממשית, ואפילו כאיזה מין, הייתי אומר, דילול של המציאות הממשית. מה שקיים, קיימת רוח האומה, רוח האומה שהיא למעשה קודמת לפרטים שלה. הביטוי המובהק כפי שקראתי כאן הוא הלשון. הלשון, בניגוד לתפיסות הקלאסיות של הלשון, שיכול למצוא אותם גם אצל המורה הנבוכים, שנתפס כאילו המילה היא איזשהו סימן שבא לייצג מוצג בטבע, הרי כן זאת היא התפיסה הקלאסית של הלשון, הרי הלשון כאן נתפסת כיצירה קולקטיבית, כיצירה של רוח האומה, יצירה שלא נקרא מתוך בלי איזשהו תכנון רציונלי וכו' וכו', אלא הוא ביטוי של אותו גניוס, של אותה רוח שאותה הזכרנו, וזאת יצירה אורגנית כאמור, ובלשון זה הביטוי המובהק, הדברים אומרים בתרבות, בכל אורח החיים, החוקים, המשפט וכו' וכו', הם הביטוי של האומה, כשהאומה הזאת, רוח האומה, קודמת לפרטים. לא הפרט יוצר את האומה, כמו בקושה הראשונה, אלא האומה היא למעשה, או ניבה בכלל ביטוי, דרך אותם פרטים שהם יוצרים את אותה תרבות של האומה. זאת כאמור הגישה השנייה, דברים באופן כללי אני מניח שהם מוכרים. בציונות שתי השיטות שימשו בערבוביה, אני לא רוצה כאן להיכנס לניתוח של הדברים, אבל באופן כללי נוכל לומר לפחות לגבי זמננו אנחנו, שהתפיסה לומר, ההבדל בין התפיסה הלאומית הימנית לתפיסה השמאלנית, במידה שיש לנו מדי תפיסה לאומית, גם כן בא לכל ביטוי בתפיסות הללו, עוד שהימין באמת רוצה יותר לדבר במושגים הללו של רוח האומה וכן הלאה. הרי השמאל באמת תופס את המושג של האומה כהתנגדות חופשית מרצון של יחידים מתוך סיבות מסוימות, הם לא יקדישו את העובדה של משמעת תרבות, אבל התרבות הזאת היא עניין וולונטרי, לא איזה נתון ראשוני שקודם לחירותו של הפרט. הגישה הזאת היא, אפשר אפשר להצביע על כך שהיא נתונה בבעיה ביחס לשאלה של מדינה יהודית ועובדת בסתירה, משום שהמדינה איננה אלא התוצאה של האזרחים שלה, ואם האזרחים הללו אינם יהודים או משהו כזה, אין מקום לדבר מראש על מדינה יהודית. מצד שני, הגישה השנייה תתקל הרבה פעמים בבעיה עם עצם המושג של מדינה, עם ערכים מסוימים כמו דמוקרטיה וכו' וכו'. גם כאן אפשר אפילו להעיר מהבחינה הזאת שעליה אנחנו מדברים, שבאמת הימין הוא מושרש הרבה יותר שכבות העממיות, בעוד שהשמאל שייך יותר למשכילים, וזה, אתם רואים כאן איזה שילוב יפה בין התוכן של התפיסה לבין מי שאומר אותה. כלומר, המשכיל הוא טבעו, הוא טיפוס, הייתי אומר, יותר מנוכל, שחיים שערב מדבר, כן, בבדואל, וחיים שערב למשל באורות הקודש, הוא מדבר על יחס בין האינטליגנציה לבין ההמון, הוא מדבר ששני הדברים צריכים, שתי השכבות הללו כמצרכות ומשלימות, אז הוא מתכוון מהבחינה הזאת, האינטלקטואל הוא מנוחה, הוא לא רואה את עצמו כחלק ממשהו, הוא חופשי מיוחד, וגם יותר הדברים נראה את עיקר הסגולה בתבונה האנושית, והתבונה הזאת כאמור אינה מבחינה הבחנות לאומיות, בעוד שהאדם העממי הוא הרבה יותר שייך, הוא מרגיש את עצמו כחלק ממכלול, יש לך בהוויה, אלא מנחים שבו אם נסניתי או מזהה את עצמתם, וכיוון שכך גם תפיסותיו הן תהיינה שונות.
גם בעולם הדתי יש לך
אז אני רוצה בין השאר לדבר גם בהמשך. כלומר, באמת אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם. המהר"ל, שבהרבה עניינים באמת יצרים את תקופתו, אנחנו עוסקים כאן בשיטות לאומיות במובן הזה, המודרני, ואלה גם התפיסות הללו, שתי השקפות, הם אבני יסוד היום אצל החשיבה האנושית, אפילו במשפט הבינלאומי, כלומר מושגים כמו זכותה של האומה לחירות, הזכויות הטבעיות של כל אומה ואומה, דבר שנאמר בעולם העתיק לא היה כלל קיים, היום זה אבן יסוד, זה דבר פשוט. כלומר, אותן פילוסופיות של המאה ה-18-19, כל אחת תרמה את שלה, והופכות היום להיות איזה חלק מהתודעה האנושית, הייתי אומר, מאבני היסוד שמרכיבות את התודעה האנושית. המהר"ל, כמו בהרבה דברים, גם בנושא הזה הקרין את התקופה שלו. המהר"ל שבין המאה ה-16, אתה יכול למצוא בו השקפות שבעולם הופיעו מאוחר הרבה יותר. המושג למשל של רוח האומה, המהר"ל מדבר במובן של רוח האומה, אבל הוא מדבר על צורת האומה. צורת האומה היא איזושהי מהות שהיא קודמת לפרצים שנושאים אותה. כך גם ביחס ללשון. בניגוד אמר לרמב"ם שהתפיסה שלו ביחס ללשון היא באמת התפיסה הקלאסית, וכשהוא בא לדבר על לשון הקודש הזה נותן את אותו הסבר שהוא נותן, הדבר המפורסם שהתפיסה לשון הקודש משום שאין בה ביטויים מקומיים, אבל המהר"ל באמת מסביר את הדברים מתוך אותה תובנה אורגנית שעליה אנחנו מדברים. הלשון היא איננה איזה סימנים שרירותיים שבאו לסמן דברים במציאות. הלשון היא משהו אורגני, וכל לשון ולשון היא ביטוי של רוח מסוימת. כשאתה מתרגם ספר משפה לשפה, אי אפשר לתרגם ספר משפה לשפה. משום שכל שפה, הדקדוק של השפה, מערכת האסוציאציות שיש לה, הקונוטציות השונות, כל שפה, אפילו המבנה הדקדוקי של המשפט, הוא כבר, יש בו עולם, תפיסת תובנה של המציאות. השפה היא למעשה האופן שבו אנחנו לא רק מייצגים את המציאות, אלא אנחנו מעצבים את המציאות, והיא ביטוי של אותה צורת האומה. ואז לשון הקודש, בהסבר של המהר"ל, הוא מדבר על זה בכמה מקומות, בנר מצווה וכן הלאה, הוא רואה באמת את הלשון כאחד הביטויים המובהקים של צורת האומה. והביטוי של לשון הקודש, זאת היא לשון הקודש, בעצמיותה או בעצמותה. דבר שנאמר מהבחינה או בתפיסה הרציונלית הפשוטה, הוא לא יכול להיות מובן. אני צריך להמחיש כמה שהלשון זה דבר מאוד משמעותי. אני אמחיש את זה בשני משפטים בשפה עברית, אבל אראות לכם איך שאתה יכול לומר את אותו דבר, מבחינה מטריאלית זה אולי אותו דבר, ובעצם דבר שונה לחלוטין. סתם דוגמה שעלתה במוחי דעת כאן. אני אומר משפט כמו אני מלמד אתכם, זה משפט אחד. משפט שני, אני אומר, אני עכשיו מעביר לכם רעיונות. אמרתי את אותו דבר או שלא אמרתי את אותו דבר? מה אתם אומרים? לכאורה, מבחינה חיצונית, זה אותו דבר, ללמד זה להעביר רעיונות. ובכל זאת, מה הייתם אומרים? זה אותו דבר, מישהו יכתוב סיפור, מתחבט בשאלה האם יכתוב את המשפט פלוני לימד את פלוני או פלוני יביא לו רעיונות. האם שני המשפטים הללו יהיו שקולים מבחינת הסיפור שלו? מה אתם אומרים? מה? כאן זה ממה רועשת, מה קרה?
כן, זה יושב
לא. אתה לא שיכול להיות, אז מה? פתחתי, חייב להיות דבריך. למה כן, למה לא? אני אומר מבחינה ראשונית, קורה, מה שהקורא מבין, מה שזה מקורר אצלו. זה אפשר לומר שהוא אומר את אותו דבר או לא? אני פשוט הבאתי את זה כדוגמה, כמה ששפה, יש דברים שיכול לבטר אותם בשפה אחת, אי אפשר לבטר בשפה אחרת. למשל, כשמנסים לתרגם מיידיש לעברית, יידיש היא שפה שיש בה, כששולם עליכם מתאר ככה מישהו שאוכל, קני דלת וחן זלת ולוקש עליו ובום דלת, תרגם את זה עם איטריות סופגניות, זה איטריות, זה לא קני דלת וחן זלת. ויידיש זה שפה שאתה שומע את האוכל, כן? אבל זה לא אותו דבר, יש לה לתרגם את זה לעברית. משום שזה רבוי באיזושהי מנטליות, באיזושהי רוח, מערכת אסוציאטיות, כמו שאמרתי, בדקדוק, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אפילו כמו בשפה העברית, אתה רואה, אני מלמד אתכם, זה שונה מלהעביר רעיונות. משום שלהעביר רעיונות זה מטאפורה, אני רואה את הרעיון, ואני עכשיו מעביר לכם רעיון, כמו שאני נותן לכם קורס, מעביר לכם מחצים. ללמד זה כבר משהו אחר, זה מעורבות שונה לחלוטין, זה יחס שבגלי לגלשם שהוא שונה, ויש בזה איזה צד של להלך גם כן, וכו' וכו'. אני אבד את זה כדוגמה, איך בעצם, אתה מדבר דוגמה עברית, יש שני משפטים שבכורה מדהים את אותו דבר, אבל הם משקפים התייחסות שמה, הבנה, כל הניתוח של מה שקורה הוא שונה. כל שכן, כשדברים אמורים לתרגום משפה לשפה, למעשה, במובן הזה, אי אפשר להמיר אף פעם שפה אחת בשפה אחרת. כל תרגום הוא למעשה יצירה אחרת, שונה. הכל רבוי למה שדיברנו כאן על צורת האומן, על כאן של המערה לרוח האומן. כנ"ל ביחס לתרבות, ביחס למשפט, לחוקים, לאורח חיים, כל אומה יש לה את הטיפוס שלה, היא מפתחת את העולם שלה, שזה גם ביטוי של ערכים מסוימים, וזה בעצם מה שיוצר, הדבר הזה נחשב אצל אותה תפיסה כראשונה, כאותנטית. בעולם, בטבע, אין הפשטות, כמו שאמרתי, אין אדם, יש יהודי, יש ערבי, יש אנגלי, יש צרפתי, וכן הלאה וכן הלאה. זאת תפיסה נוספת פה של הלאומיות. איפה המהר"ל עומד במערך הזה? כאן באופן מובהק המהר"ל שייך לשיטה השנייה, שבעצם הזכרתי את זה. ואגב, זה גם יש לזה השפעה רבה מאוד לגבינו. כלומר, הציונות הדתית, לא שולחת בעקבות הרב, אז הרב כאן הוא למעשה מביא את הרעיונות של המהר"ל. הזאת של הלאומיות ולמעשה מבחינות רבות הציונות הדתית היא בנויה על הרעיונות הללו של הלאומיות כמו שאמרתי אינן הלאומית לפני שאולי נקרא את הקטעים נקרא את הקטעים של צד במילות צריך גם לעמוד על המחור של המערב גם המחור לא מתחילה באיזשהו חלל פנון הרבה נמצאים, המקורות של המהר"ל הם קבליים, כפי שראינו הרבה קרבים. בקבלה אנחנו מוצאים על שר של כל אומה ואומה, כל אומה ואומה יש את השר שלה, שהוא איזה ישות מטאפיזית, הוא הממונה על אותה אומה. אבל שימו לב שהתרגום של המהר"ל, ברגע שהוא מתרגם את המושג של הדברים הללו, כבר נמצאים אצל הרמב"ם. המהר"ל התורה, הקבלה וכן הלאה, אבל ברגע שהמהר"ל מחליף את המושג של שר במושג של צורה, אז זה כבר יותר מאשר פרשנות. כלומר, הוא לא רק מדבר על השר של כל אומה שהוא מנהיג אותה ונותן לה את השפע וכו' וכו', אלא הוא כבר מדבר על מהות מסוימת שהיא אופי של אותה אומה. הוא כבר לא מדבר רק על עניין נסתר איזו מציאות, חוויה של צבע שמיים, אלא הוא מדבר על החוויה, הספירה נאמר, או אותה רוח שהיא משתקפת באומה הממשית. נקרא כאן כמה משפטים, זה מאוד מעניין לקרוא את זה, שאמרתי, גם בהיבט של נושאים של ניסוח מאוד יפה ובוטה של המושג הלאומי, של המושג הלאומי וכו' וכו'. אני קורא את זה בפרק הראשון, בקטע השני. מה שהמהר"ל למעשה רוצה כאן להראות בקטע הזה, שהגלות היא עניין שלילי, עניין לא נורמלי, ולכן עניין שלילי היא עצמה מלמדת על הגאולה, הוכחה לגאולה. הוא רוצה להוכיח לה, באופן שנראה אותו, שלא ייתכן שהגלות וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות ידיעה אמיתית, צריך לבאר כל הנסיבה לגלות ולדברים אשר הכינו לגלות. ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי
כי הגלות בעצמה הוא בעלייה והוכחה ברורה לגאולה. וזה, כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. אם כן, הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר, סדר וחוקיות. כלומר, הגלות הוא שינוי של החוקיות. והשם דברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל. והגלות ממקומה הוא שינוי ויציאה לגמרי. בכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ ממקומה, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקום הטבעי. אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, היה בלתי טבעי נעשה טבעי, ודבר זה אפשר שיהיה בלתי טבעי נעשה טבעי. למשל, לזה אם אתה מריח את חלק האש, יהיה עומד בארץ שמקום הטבעי למעלה, וכו' וכו'. אם כן, המהר"ל מדבר כאן על חוקיות. החוקיות הראשונה למעשה מדבר כאן על שלושה חוקים, סדר העולם. אין ספק שהמהר"ל מתכוון גם לסדר הנסתר, לסדר של העולמות העליונים, אבל החידוש הוא לא תופס את זה רק כסדר של העולמות העליונים, אלא הוא תופס את זה כחוקיות היסטורית, כחוקיות סוציולוגית,
כחוקיות
חוקיות ישראל להאמין. כאן בקטע הזה הוא לא מכיר. כלומר, הדבר שאחד הדברים שנמצאים כאן, הוא מדבר על חוק אוניברסלי, לא מדבר רק על עם ישראל, הוא מדבר על כך שכל אומה יש לה את המקום הראוי לה, את הטריטוריה שלה. הדבר השני שמדבר, אולי גם נקרא את זה בקטע הבא אחריו, ועוד כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עוד עליה. זאת אומרת, כל אומה יש לה את הזכות הטבעית לחירות, להכרה עצמית, לא קצת מצלצל לנו באופן נגום, אבל מכל מקום זכותה של כל אומה לחירות, להגדרה עצמית, כי השם ידברה, ברא כל אומה אומה לעצמה. ישראל, זה אנחנו בארץ, כאשר עשינו את זה למקום, דבר זה עניין אחר, גם על זה נעמוד בהמשך. וכמו כן, אני קורא בצד שמאל, הקטע הבא, הפיזור אינו דבר טבעי. וכמו שחוזר כל דבר, דבר בסך הוא אומר זה, העובדה שעם ישראל הוא מפוזר, איננו נמצא ביחד, כשהוא מדגיש בנצח את שני הדברים, גם את הפיזור הפיזי, אבל גם את הפיזור הרוחני, זה שעם ישראל הוא מפורד, כן, כמו שאומרים, במקום שיש שני יהודים אז יש שלוש דעות, זה גם מצב שנחשב מבחינתו כמצב א-נורמלי. וכמו שחוזר כל דבר ודבר על מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים ונפרדים לאותם כלל אחד, וכו' וכו'. אם כן, המהר"ל מדבר כאן על סוג מסוים של חוקיות, חוקיות ששייכת לאומה, אתה יכול למצוא את מקומה באיזה מקום שלא תרצה, אתה אומר את זה כמו שמעתי. ולא ספק אצל המהר"ל, זה מתחיל בחוקיות של הקבלה, מטאפיזית וכו', אבל יש לזה גם את הכיוון בעולם. הוא משתמש כאן בשני עקרונות בסיסיים של הפיזיקה האריסטוטלית. העיקרון הראשון, שכל דבר שואף לחזור למקומו הטבעי. העיקרון הרי הבסיסי ביותר של הפיזיקה האריסטוטלית, כל דבר יש לו מקום טבעי, והוא שואף לחזור למקום הטבעי. בניגוד נאמר לפיזיקה של ניוטון, שהחוק הבסיסי הוא חוק האינרציה, כל דבר שואף להתמיד במצבו, אבל אצל אריסטו החוק הבסיסי הוא שכל דבר יש לו מקום טבעי, הוא שואף לחזור למקום הטבעי שלו. כך הוא מסביר את כוח המשיכה, העובדה שהאפר נפל למטה, משום שהמקומו של הטבעי של האפר הוא למטה, ולכן הוא שואף לחזור למטה. למה זאת עובדה שהאש מתרוממת למטה, למעלה מתגלת לפי אריסטו שהמקום הטבעי של השמש הוא בגלגל האש שמקיף את העולם, ולכן האש שאנחנו מבהירים היא שואפת לחזור למקומה הטבעי. סתם אני תמיד אומר את זה, אגב חדרו שזה מאוד יכול לשקף את ההבדל בין ההוויה הקלאסית לבין ההוויה המודרנית. ההוויה הקלאסית כל דבר יש לו מקום טבעי, ולא עוד אלא שהוא שואף לחזור למקומה הטבעי. אמרת זאת, ההוויה המודרנית היא ההוויה של אינרציה, זאת אומרת, אם לא תפריע לו, הוא יישאר כמו שהוא.
בפיזיקה, בפיזיקה...
מה? אתה מדבר על הפיזיקה של איינשטיין.
הכלל של...
בכלל אין שום דבר. אתה תלוי איך מסתכלים.
הכלל הבסיסי ביותר, מה? הכלל הבסיסי ביותר, מה? כמו העובדה ששום דבר לא יכול לחזור בזמן, זה הכלל שהכל צריך להיות בלגן יותר ויותר. שום דבר... העולם תמיד יהיה יותר בלגניסטי.
זה, אני לא... הרקע הזה. מה זה עקרונות? טוב, אני לא בקיא בנושא ולכן לא מתזכח. אני רואה יותר את הדבר הבסיסי הזה דווקא בתורה ביחסות, שהיא שייכת לפיזיקה, אבל בעצם היא משקפת, הייתי אומר, אולי בכלל את הבסיס של התודעה האנושית, שהיא אומרת שאין שום דבר מוצג במציאות. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה האריסטוטלית שיש מקום טבעי, זה מעמיד איזה נקודת התייחסות, הרי התפיסה המודרנית אומרת, הכל תלוי איך אתה מסתכל. וממילא אין שום גרעין מוצק מוחלט או משהו כזה. הכל בפונקציה של התצפית של אותו אדם, של המקום של מי שאותו אדם נמצא. אבל לא זה הנושא שלנו. מכל מקום, הכלל האריסטוטלי הזה הוא גם הופך להיות כלל כאן סוציולוגיו-היסטורי. אומר שכל אומה יש לה את המקום הטבעי שלה, את המצב הטבעי שלה. המצב הטבעי שלה הוא ראשית כל מצב של חירות, של חוסר שיעבוד, של טריטוריה ושל אחדות לאומית. ולכן, זאת היא הנקודה שהפרק שהמערב רוצה לדבר בפרק, עצם ההגדרה של הגלות כמצב א-נורמלי, וגם כן נעורר בנו צילים ציוניים, הוא עצמו מוכיח שהמצב הזה לא יכול להיות נצחי, וגם כאן הוא משתמש בכלל אריסטוטלי. הכלל אריסטוטלי אומר שהמקרה לא יתמיד, כלומר לא ישכן דבר מקרי שיהיה נצחי. הרי אם הוא יהיה נצחי, זה אומר שכל איננו מקרי, הוא עצמי. ישנה, וזה כלל בכלל רחב שהוא נקרא כיום במחשבה האנושית, ישנה כאלה בין המושג של עצמי לבין המושג של האינסופי. כלומר, כל דבר שהוא עצמי, עצמי פירושו שהוא קיים בתוך עצמו, מתוך עצמו וכו', הוא יתרגם בממדים של זמן, מקום וכו', לאינסופי. אלה כאילו שני קרניים של אותו דבר עצמו. לכן, התפיסה של המהר"ל כאומה, כמשהו עצמי, אורגני, ראשוני וכו', הדבר הזה אומר שלא ייתכן מצב, אז אם כך זה מתחיל את התנאי של החירות, זה דומה למה שראינו בספר גבורות, שם המהר"ל הסביר שהחירות היא התנאי לעצמיות. כל כך למה? משום שחוסר חירות פירושו שאתה מושפע, מקבל, מאולץ על ידי גורם שמחוץ עליך. חירות פירושה שאתה הופך להיות הביטוי האותנטי של עצמיותך. זאת היא הסיבה שהחירות הופכת אצל המהר"ל לעניין כל כך חשוב, לעניין כל כך אלוקי, יציאת מצרים וכו'. משום שאם העצמיות נתפסת כהשתקפות, כגילוי אלוקי, הרי התנאי לדבר הזה, ואני מאוד מזדהה עם הדבר הזה, זאת היא החירות. זה שבני אדם מוכנים להילחם על חירותם, נובע משום שהשיעבוד זה, הייתי אומר, העלבון העמוק ביותר לצלם אלוקים שבאדם. זה שאני אינני קיים בערך עצמי, ביצירה עצמי, בשווי עצמי, שמישהו אחר צריך לומר לי, מה לעשות, או מאלץ אותי מה לעשות וכו' וכו'. לכן קיימת התכוננות מאוד בסיסית שהיא, כמו שהמהר"ל מסביר, היא נמצאת בנקודת העצם עצמה של האדם לשיעבוד. המהר"ל מעביר את אותם דברים גם למוסד הלאומי. כמו שאמרתי, תשימו לב, הוא לא מדבר כאן על עם ישראל. כל הקטע הזה עוסק בעניין שהוא נכון ביחס לאומות כולן. כל אומה ואומה אומר המהר"ל, יש לה את לא רק את הזכות, אלא גם את החוקיות שהיא תביא אותה לכלל חירות, לכלל חירות גאונית וגם לכלל טריטוריה. טריטוריה נשאר גם כן עניין מהותי לאומה. גם זה רעיונו שאנחנו מוצאים אותם גם אצל הרמב״ם, אנחנו נדבר על ארץ ישראל, אצל חוזרי. כן, ישנה זיקה, הרב מדבר על זה בתחילת הרוב במאמר על ארץ ישראל, ישנה זיקה בין האומה לבין העולם, לבין המולדת שלה. מולדת זה לא דבר חיצוני, מולדת היא חלק מההוויה של אותה אומה, כן, מה שאומר המשורר שאדם הוא תמיד נוף מולדתו. זה נכון גם ביחס לנושא של האחדות הלאומית, הפיזור של הגלות הוא מצב שהוא נגד החוקיות. כיוון שכך, אומר המהר"ל, על כורחנו שהגלות היא לא יכולה להיות נצחית, היא לא יכולה להיות אינסופית. בבקשה.
המהר"ל בקטע שבעוד, כשהוא מדבר על אומה, חירות של אומה, זה אומר שמה שצריך להיות זה שישראל יהיו מעל אומות אחרות, זאת אומרת, הוא לא זה, הוא כן מכניס כאן איזשהו הבדל בין ישראל.
כן, ודאי, אמרתי. מבחינת שלושת החוקים שעליהם הוא מדבר, אז הוא לא מבחין בין ישראל לבין שאר האומות. כל אומה היא זכאית לחירות, או לא רק שהיא זכאית, אלא זה הכרחי. אתה לא יכול לעצור, אם נדבר קצת בשפה מודרנית, אתה לא יכול לעצור תנועה לאומית, בסופו של חשבון היא תממש את חירותה. לפי המערב זאת חוקיות, חוקיות שהיא של עצם המציאות. כל אומה היא גם שואפת להתגיע לאחדות, והיא גם תהיה לה את הטריטוריה שלה. הוא מבחין בין עם ישראל לבין אומות העולם, גם בקטע הזה, אבל על זה אנחנו באמת, זה בעצם הנושא הבא שלנו. בכל אופן, הקטע הזה הוא סתם קטע, אני אומר, גם מגיע היבט של הלאומיות של עם ישראל, אז מאוד, לפחות לגבי, אני מאוד מרגיש בזה ככה משהו שאתה מוצא במערל, גם בספרים של בית המדרש, את ההגדרות של העם. הנושא הבא הוא הנושא של עם ישראל, ואני רוצה לשאלה את זה פחות גם את הנושא של הגאולה, הציונות וכו' וכו'. אולי גם כאן איזו הקדמה היסטורית שאתה תכבד לנו, כדי שאתם לא יכול להיות מופשטים מדי, את המער הלאה, איזו הקדמה היסטורית. אנטישמית, למעשה, הייתה כאן תופעה מאוד מעניינית ואופיינית. האנטישמים, היו אנטישמים כידוע משני הסוגים. גם אנטישמים, אנטישמים לאומניים, אנחנו כולם מכירים את הפאשיסטים למיניהם, אבל גם היו אנטישמים שהיו שייכים לתפיסה הראשונה של האומיות. אומנם נכון שאותה תפיסה בדרך כלל היא דגלה בליברליזם, היא הייתה הבסיס של האמנציפציה, אבל בשלב מסוים אם אתה בוחן אפילו בקריקטורות, ראיתי לא מזמן איזה חברת של כל מיני קריקטורות של יהודים, אז אני מאוד בולט, וזה בין הקריקטורות של ימי הביניים, שהם הרקע דתי, היהודי ככה מוצא את סדמו של המצרי לכאורה דרך הסדר, לבין הקריקטורות של המאה ה-18 והמאה ה-19. הקריקטורות של המאה ה-19, האנטישמים הלאומניים, האשימו את היהודי באוניברסליות. היהודי הוא אדם שאף פעם לא יכול לעקוד שורשים בשום מקום. בעצם העובדה, למשל, שבין הקומוניסטים שמייצגים את העמדה הראשונה, האוניברסליות היו כל כך הרבה יהודים, פרשה אצלהם כאיזו מזימה יהודית לגלל את הגזע של העמים האירופאים, זה מין חיידק שהופך אותם להיות, שבעצם מגלל את הממשות שלהם, שכו' וכו'. היהודי נתפס אצלם כאדם תלוש, בעצם הנהייה של היהודים, אידאות אוניברסליות וכו', התפרשה אצלם באמת לגנותם של אותם יהודים. הערכים האוניברסליים, היהודים כן, לפי הנפש וכו', כמו שנהגים לומר היום, זה בעצם הפך להיות ביטוי של גנאי, ביטוי של חוסר אותנטיות, ביטוי של חוסר ממשות, היהודי אף פעם לא יכול להיות אזרח נאמן מדינתו וכו' וכו'. הוא לא יכול להתערות במעשה בשום תרבות בעולם. האנטישמים, האגף השני, האשימו את היהודים, כמובן בטענה השנייה. היהודי, יש לו את הייחודיות היהודי, אף פעם לא יכול באמת להיות אזרח העולם. ואז אתה יכול לראות כל מיני קריקטורות מסוג שיושבים כמה אזרחים מוגנים בסעודה ערבים בנימוס, והיהודי בצורה נלעגת, לא יודע לאכול עם הסכין והמזלג או משהו כזה. כן? הוא אוכל שצות עם האצבעות, כן? זאת אומרת, הייתה כאן הבחנה שאגב הייתה נכונה ליהודי גם אין כפר להגיש את עצמו טוב עם הגול. גם היהודי הליברלי ביותר, אז לא להגיש את עצמו טוב ככה בן בית בחברה הגרמנית, אותם יהודים שהיו ככה ממש בשכבה העליונה של התרבות הגרמנית, בכל זאת אתה יכול לקרוא שהיה תמיד איזה חיץ בינם, אף פעם לא להגיש אותה ממש, אף פעם. גם אותה חברה שדיברה על אזרח העולם וכו', היהודי אף פעם לא התערה בה באופן ממשי. ישנה את הייחודיות היהודית,
מיוחדת שאנחנו כולנו באמת מרגישים אותה, מזהים אותה, מדברים איתה. ומנגד, אי אפשר, היהודי לא יכול לממש את אותן דעות אוניברסליות. מה המערב, מה אנחנו יודעים אצל המערב בנושא הזה? כאן גם כן יש נקודה מעניינת. בעצם המערב אומר שהיהודים צודקים, שהאנטישמים צודקים. ולא שהם צודקים, אלא משני אגפים הם צודקים. גם האנטישמים הליברליים וגם האנטישמים הלאומניים, שניהם צודקים. אלא מה שהם דורשים משלח, הם דורשים, הוא דורש, מה שהם דורשים בגנאי, המערב דורש משלח. ואולי נקרא כאן, בסיבה מתוך פרק מוזר. הנחמה שיש לישראל בגלותה, כבר הראינו בזה שהשכל מחייב העניין הזה. זאת אומרת, המערב תורח להסביר בספר שאף על פי שהגלות איננה מצב טבעי, ולא עוד, אלא גם לא יכולה להיות מצב נצחי, יש כאן נקודה מאוד מהותית להבנה של נצח ישראל. יחד עם זה המערב מאוד מרגיש שהגלות היא דבר שמתחלף, לא יכול להתחלף, ולא עוד, אלא שהייתי אומר אולי אפילו עיקר המאמץ של נצח ישראל מכוון לבסס קיום יהודי בגלות. כי הדבר שהוא עיקר בבריאת עולם, כמו שהיה נראה בישראל שעיקר המציאות, שהציע השם מברך אותם הוא דבר עצמו פנים בפנים, הוא בנה אליי משכן ונגלה כבודו פנים בפנים, הוא בנה להם עוד בית הבחירה ונגלה כבודו שם פנים בפנים, עד שחרב בעווננו ובעוון אבותינו איתנו ויצביר בעניינות שחרב שני דבר שעשה לכל גוי עד היום הזה שנראה כי ישראל הם עיקר ליסוד העולם, עד כי נחשבים ישראל צורת העולם בכלל. אם כן, יש כאן איזו נוסחה שנמצאת אצל המערב, לא נדבר עליו, אני חושב שהלאומיות היהודית היא הלאומיות היחידה האותנטית, האמיתית. ולא עוד, אלא שהלאומיות הזו, וזה אנחנו מוצאים גם בכתבי הרב, בארץ ישראל ועוד מקומות, היא בעצם השיקול החריף ביותר והמהותי ביותר של האוניברסליות. בצורת ישראל, הלאומיות היהודית היא בעצם האנושיות העמוקה ביותר. דבר זה, אומר המערב, ואף ביותר בארץ ישראל ואין בהסתר פעמים, דבר זה לא מבקר מעלת ישראל כלל. ואף כי נתן אותנו יהודים מושפעים, הנה בעצם שפלותה נראה ונגרד באותן העליונה. אם כאן שפלות ישראל שהם פזורים בין העמים, הנה הם פזורים מקצה עליו מקצה עליו. לא סתם מפוזרים, אלא נכון מקום הם נמצאים. כי האדם יחשוב כי דבר זה נורא חסרון גדול מאוד. לכן הוא נראה בתחילת הדעת, שאפשר שיהיה חיסרון באומה יותר מזה עד שהוא פזורה בכל העולם מקצה אל קצה. אבל זה הדבר הלא ראוי ביותר. אז שאומרו האומות, כאן הוא ודאי יתכן לטענה המצרית, כי ישר לומר מזה שיהיה משאר אצל ישראל שום דבקות אלוקית. הרי אחת מהדוגמות המצויות היו שעם ישראל הוא חייב, השפלות של עם ישראל היא הראיה לאמונת השקר שלהם, וזה למעשה עם ישראל נועד להיות איזה מין עד נצחי למיתות שלהם, ולכן הדוגמה הנוצרית בעצם התנגדה להשמדת עם ישראל, כנגדנו על היהודים, אבל הם רצו לשמור אותם כשפלים ונבזים. זאת הטענה שהמערב מדבר עליה כאן, אני מזכיר אותה גם במקום אחר אפילו מפורש בשם מי ששטען את זה. המערב תופס דווקא את אותה שפלות כמעלה, טענה מאוד הנה, ראה לך בראיות ברורות, מורה פיזור ישראל בכל העולם על מעלה האלוקית שלהם, וזה, כי כאשר היו ישראל בארצם היה מקומם כאשר ראוי, שכאשר תתבונן בכל הדברים אשר יש להם מקום, מה שלמדנו קודם, הנה מקום שהיה מתייחס לראוי להם. בכל דבר לפי משהו יש לו מקום מיוחד, ואין דבר בעולם שלא יהיה לו מקום מתייחס לו, ולדם זה כבר נתבאר למעלה. אשר אם הדבר יצא ממקומו מיוחד לו, נחשב אליו אבות. וראוי לאומה הזאת שעיקר בעולם, שיהיה מקום ישיבתם בארץ שעיקר העולם. ארץ ישראל שהיא ארץ קדושה לא ראוי לעם קדוש. והנה של ישראל שבעם קדוש מקום מתייחס להם כראוי. אבל כאשר גלו מן הארץ, אם היו גולים למקום אחד פרטי, אין זה מתייחס אל ישראל, כי ישראל הם עיקר העולם. וכבר אמרנו כי ראוי שיהיה המקום מתייחס לבעל המקום, ולכך נתפזרו בכל העולם, שכך הוא ראוי לאומה שהיא כל העולם, שיהיה מקומם בכל העולם. אם כן, למעשה, מה המהר"ל אומר כאן? הוא אומר כאן דבר מאוד, מאוד עמוק ומרתק, אבל גם מאוד אתה רואה אותו באופן ממשי. הוא אומר שהעובדה של יהודי, אותה טענה אנטישמית, שהיהודי הוא טיפוס שלא יכול להקות שורשים בשום מקום, שהוא מפוזר בכל העולם, שכל פעם הוא יכול לקחת את מקל הנדודים ולעבור ממקום למקום, הוא לא יכול להתקשר אף פעם למקום מסוים, למדינה מסוימת, להתערות בתרבות מסוימת וכו' וכו', איזו מין קלישות כרונית כזאת. העובדה הזאת שאצל הגויים ובנותיו של ישראל, אמרה לו, היא דווקא הביטוי של מעלתה. יש בישראל, ישראל הם צורת העולם. יש להם באמת, נאמר, איזושהי שאיפה, מהות אוניברסלית, והאוניברסליות שלהם היא בדיוק, שהיא מעלתם, היא בדיוק הדבר שמפריע להם להתערות במקום מסוים. למה? הוא מגדיר את הדברים במונחים שמאוד מזכירים את המונחים של הרב. הרב למעשה לקח. אם היו גולים למקום אחד פרטי, אין זה מתייחס אל ישראל. היהודי הוא לא יכול להזדהות באופן שלם עם פרטיות מסוימת. הוא לא יכול להיות אנגלי, הוא לא יכול להיות צרפתי, הוא לא יכול להרגיש שלם עם תרבות מסוימת, בעצם המסוימות שיש בה. בעצם המסוימות שיש בה היא כבר, הייתי אומר, איזה שמכוונים לרוחו שהיא כל העולם כולו מקומו. מבחינה זאת הוא באמת צורתו היא צורה אוניברסלית, כל העולם כולו מקומו, ולכן מבחינה זאת הוא לא יכול להפוך להיות גרמני ולשתות בירה, וגם לא להיות אנגלי ולשתות תה עם חלב. הוא יכול להיות גם זה וגם זה, אבל אף פעם לא יהיה לא זה ולא זה. כל תרבות היא שיקור של איזושהי הוויה מסוימת, הוויה שאיננה אינסופית, שהיא סופית, והגוי יכול להתערות במקום מסוים, בתרבות מסוימת, להיות חלק ממנה, להרגיש את עצמו אחד מטר וכו'. הקלישות היהודית היא באמת ביטוי של כיסופים אלוקיים, כיסופים אינסופיים, כיסופים אוניברסליים, ולכן זאת היא הסיבה, רק שנייה, זאת היא הסיבה שבעצם הוא תמיד יהיה טיפוס כזה. טיפוס, הוא לא יכול להיות באמת אזרח שלם, הוא לא יכול להיות איזה עיקר צרפתי ככה ששותה יין ומרגיש את עצמו ככה רק צרפתי מדורי דורות או משהו כזה. זה, הטענה של הגויים היא ודאי טענה נכונה, והיא באמת נובעת מאופיו של היהודי. ולכן הגלות, הפיזור שבגלות, לצערנו זה קיים עד היום, כן? יש כאן משהו מאוד לא נורמלי, תופעת הירידה וכן הלאה, שהוא ביטוי באמת של יהודי בצד מסוים יכול להיות בכל מקום, ומצד שני הוא לא מתקשר לשום מקום, משום שיש לו איזה מיקור בסיסי לכל דבר פרטי. כמובן שהדבר הזה מעמיד בשאלה, אם ככה, וזה מה שמשנה את ההבדל, מה הזיקה או מה היחס בין יהודי לארץ ישראל. כאן זה בעצם שאלה של הגדרה כהגדרה תמידית. בבקשה, מה רצית להעיר?
הוא לא יכול להיות צרפתי, הוא לא יכול להיות אנגלי. הוא משהו מנסה להיות זה, הוא מנסה להיות זה, הוא ילוד ולוד, או שהוא יהיה, או שהוא יהיה הכל ביחד, לא בשביל.
תראה, הוא יכול להיות הכל ביחד, אבל הכל ביחד, שהיה צרפתי, זה לא רק שהוא צרפתי, הוא גם צריך לשנוא את האנגלית, או את הגרמני, כן? היום זה כבר פחות בולט באמת, משום שבסך הכל באמת התודעה האנושית היא לאט לאט הופכת להיות באמת אוניברסלית יותר. אבל חלק מהעניין שתואר רק בירה ולא תה, או רק תה, וכמובן יש זיקה הדוקה, מישהו כבר אמר שהפילוסופים הגרמנים כאלה בגלל שהם שתו בירה, כן? אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון, משום שאני לא יודע מה זה לשתות בירה, אבל למשל אני מאוד מרגיש את היחס בין הפה של האנגלים לבין האנגלים, זה העילה, לא יכול להיות אחרת, כן? אז זהו, היהודי יכול לשתות את התה הזה, אבל הוא יכול לשתות גם בירה, אבל ממילא הוא כבר לא יכול להיות אנגלי, מישהו גם זה וגם זה, אז בצד מסוים הוא כבר לא זה ולא זה, שחלק מהעניין, אתה תהיה דווקא כזה, אתה תהיה מושרש, אתה תהיה בזה חזות הכל, זה הכל וכן הלאה וכן הלאה. ולכן שתי הנוסחות, צורת העולם והעובדה שהוא בעצם גם נמצא בכל מקום ויכול לשנות כל מקום, הם בעצם שני צדדים של אותה מטבע עצמה.
אני אומר, זה נורמלי שיהודי
תקח את התרבות
שלו מכל מקום?
כן, לפי המהר"ל הגלות היא החלופה היחידה על ארץ ישראל. ומה מובנה של ארץ ישראל, אז אני אנסה לדבר בהמשך. אבל המצב הנורמלי בצד מסוים, וזה מה שהמהר"ל אומר כאן, שהגלות היא מתחייבת, המשפט הראשון שקראנו, שהוא מסביר אותו בהרבה מקומות בספר, השכל מחייב את הגלות. כלומר, בלי ארץ ישראל, ועדיין לא הסברנו מה זה ארץ ישראל לפי המהר"ל, אז בלי ארץ ישראל בעצם היהודי אין לו מולדת. והמובן של ארץ ישראל באמת לגבי היהודי הוא שונה מהמובן של צרפת לגבי הצרפתי. זאת אומרת, הזיקה של היהודי למולדתו היא לא יכולה להיות אותה זיקה מכוננת על אותם יסודות של הזיקה של הצרפתי למולדת הצרפתי. זה כבר בעצם, בעוד שפרק א' פתח באיזה קטגוריות כלליות זכרים בתוכם של עם ישראל, הרי בהמשך אנחנו רואים שהדברים הם אינם כאלה. זה הקטע שתכף אני אנסה קצת לדבר עליו. בבקשה.
הרב הדגיש את במערל, את הגלות כדבר שמתחייב, וזה נכון מצד מעלתם של ישראל. נדמה לי גם בפרק ב' שהגיעו לה, המערל עושה את מהלך קצת יותר ארוך. כלומר, הוא שואל מה סיבת הגלות מדבר על החטא, וסיבת החטא היצר הרע, והיצר הרע מדבר על... והיצר הרע נגזר ממעלתם של ישראל.
כן, אני מסכים, יש כאן כמה הסברים, הסבר שאומר פרק ב' ג' שונים מההסבר כאן. מה?
המוסר הרבה יותר ראשוני.
שמה. בסדר, יכול להיות, שם הוא מדגיש את העניין של כל הגדול מחדרו יצרו הגדול, והחטאם לפי מעלתם, כשהם עולים עולים עד וכו'. וכאן הוא מדגיש את הפן האוניברסלי של צורת העולם, אבל בסופו של חשבון...
אני מגיע לשלמות ישראל בסופו של דבר.
כן, הוא מגיע לשלמות של ארץ ישראל, שאותה אנחנו נצטרך לבחון בהמשך. בבקשה.
בפרק א' הוא דיבר על הגלות כיציאה מהסדר וכמשהו לא טבעי. ופה בפרק נ"ו הוא מנסה בעצם ליצור גלות שהיא כן תהיה טבעית במידה מסוימת. הוא לא מוכן לקבל גלות לא טבעית של השתרשות במקום, אלא הוא בא ואומר, גם הגלות בעצם צריכה להיות טבעית לעם ישראל, וזה אומר, אם אתה יוצא מארץ ישראל, אז הגלות היא גלות אוניברסלית. אז א' יש פה סתירה, וב' אז למה מי מחייב את מקריותה ואי נצחיותה? בצד מסוים אולי אני באנגליה לא ארגיש טוב, אבל האומה הישראלית שחיה חיים אוניברסליים, שחיה חיי גלות, היא כן צריכה להרגיש טוב, כי אולי לא טוב כמו בארץ ישראל, אבל בצד מסוים היא חיה את עצמה בעובד מסוים, אולי לא בעובד הכי גבוה.
השאלה היא נכונה, היא בעצם מה שרציתי להצביע עליה. אבל זה כרוך בניתוח של מושג הלאומיות היהודית, שהיא מצד אחד יש לה גם את האפיונים של הלאומיות שעליהם נדבר בפרק א', אבל מצד שני שונה, על זה אני רוצה עכשיו קצת לדבר כמה שנספיק. אולי גם כאן נקדים איזושהי הקדמה כדי שהדברים יקבלו, יהיה להם איזשהו, לא יהיו רק דברים מופשטים. אני אמר, תזכרתי את תלמון, משום שתלמון הוא לא היה אדם דתי, אבל הוא מצליח במתודה המחקרית ההיסטורית שלו באמת לבטא את אותם מושגים שעליהם אנחנו מדברים כאן. בעצם כל המחקר שלו בנוי על מה שאנחנו דיברנו עכשיו. וביחס לעם ישראל יש לו ספר של מסת אחדות ואיחוד שבדיוק עומד על שתי הנקודות הללו. כשהטענה שלו הבסיסית שיהודים למעשה נקלט כאן בין הפרטי של הסדן של האחדות, שבו הוא מגדיר את האוניברסליות לייחוד. הוא ממש כאן מבטא את אמרת, אנחנו רואים כאן, באמצעות מתוח היסטורי באמת אמיתי, הוא מראה את אותם מושגים של ייחוד יהודי שעליהם אנחנו מדברים, ולרוב אנחנו גם תופסים אותם מתוך כתובות אחרות. לכן מבחינה זאת הספר הזה מאוד נמשך אותי. הקדמה נוספת אולי שוב כבר מתקשר לוויכוח בין כלומר, הציונים הדתיים, הציונות, החרדים וכן הלאה. הוויכוח של גאולה ניסית וגאולה טבעית, וגם כאן אנסה להראות איפה הדברים. מה שהייתי אומר זה הסכמה או פשוטה אחת משותפת בשני קצות הקשר, לתפיסה החרדית הרב ציונית ולתפיסה של אותם יהודים ליברליים במרכז אירופה, שגם הם התנגדו לציונות, כפישים כמו פרסון צלעי, הטענה של אותם אנשים, שעוד נפלג למשל הייתה, שהמולדת הטבעית של יהודי היא הרוח. היהודי האמיתי האותנטי הוא למעשה יהודי שאיננו קשור לעולם הפיזי, איננו קשור למציאות הטבעית, אלא להפך. המקום הטבעי שלו זה דווקא בגלות. הוא איש הרוח. העיסוק של עם ישראל בדברים פיזיים הוא דווקא איזשהו מנוגד, המנוגד לטבעו של היהודים. הנה, תמיד אוהבים לקנטר מנקינטורים כאלה. איפה הכנרים הגדולים הצבא? איפה שחקני השחמט? פתאום הגניוס היהודי של הגלות יגלגל בארץ. ורוצים לראות בזה בעיה, והוכחה לכך שבאמת היהודי מקומו הוא דווקא בגלות, היהודי, כמו שאמרתי, מולדתו היא הרוח. העיסוק בפוליטיקה, צבא, ולאללה, הוא למטה מדרגתו של היהודי. התובנה, למה אמרתי שהתובנה הזאת משותפת לציבור החרדי? כמובן שהם לא מדברים על הרוח, אולי לא בסגנון של ה... אבל, כמו שאומר הרב שח שמיטה, המולדת של היהודי לא זקוק לארץ ישראל בשביל הלאומיות שלה, המולדת של היהודי זה התורה. והראיה שעם ישראל יפה להיות עם עוד לפני הכניסה לארץ ישראל, במעמד הר סיני, הוא היה עם, עם שלם, הוא היה חסר לו מבחינות מסוימות, כאילו, איך אנחנו אומרים לגלל שפחת, הובלנו לארץ סיני, ולא נכנסה לארץ הבחירה, דיינו. אי שיש עוד היינו גם לפני כן, אז מהקופייה, אבל זה בעצם הטענה שלו. אבל הטענה הזאת היא לא טענה, לא צריך להתייחס אליה ככה, היא טענה, נמידה לפעמים שאלה רצינית, ובעצם אני רוצה, זה אחת המטרות שלי כאן לשיעור, היא לגמרי לא פשוט לדחות אותה, לגמרי לא. משום שמה שעומד כאן בבסיס או ברקע הזאת, ההבנה, שאגב גם הרב מסכים איתה, שישנה סתירה בין הקיום היהודי, נאמר, של תורה, של מצוות, של בית מדרש וכן הלאה, לבין הקיום של היהודי כקיום ממלכתי, כקיום טבעי וכו' וכו'. היהודי הוא חי בנצח, בגמרא, ברש"י, בתוספות, פרשת השבוע, כל העיסוק בדיוני שלטון, בצבא, בטנקים, בפותחים, בפוליטיקה, כל הדבר הזה ממלכתיות, רב שמרל, גם רב שמרל יכול להיות ראש ממשלה, מה פתאום? יהודים מהשתים, מה מתכוונים לחמים חמיים, כל הגינון הממלכתי, הוא מנוגד בטבעו, בפשטותו, למהות היהודית. המהות, כפי שהרב שר תופס אותה, התורה, כפי שהייתה קיימת אצל היהודים בליטא ובגלות. זאת אומרת, יש כאן זיהוי, ואמרתי שהרב עצמו, הרב הזכיר לזיהוי הזה, הרב עצמו מדבר במונחים של תורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל, של קדושה שהיא נגד הטבע, שהיא שייכת מחוץ לארץ, וקדושה שהיא נמצאת בטבע. והרב עצמו מבחין הבחנה בוטה בין הקיום של התורה, לימוד התורה, עבודת השם בגלות, לבין הקיום בארץ ישראל. היינו, מה אני מתכוון לומר? הוויכוח מכן לא בקוש סביב השאלה האם יש סתירה או אין סתירה. כולם לא פליגה שיש הבדל ויש איזו סתירה. והרב רואה את עצמו כמבצע שינוי, כמבצע מהפכה. אי אפשר להציג את הדברים בצורה תמימה. תורת ארץ ישראל היא איזושהי מהפכה כנגד תורת חוץ לארץ. היא לא המשך רציף, פשוט וטבעי. הוויכוח הוא כמובן בשאלה האם המהפכה הזאת, והרב ראה את עצמו כללוח המהפכן האמיתי, הרבה יותר מהציוני החילוני. שהציוני החילוני, כל המהפכנות שלו התבטאה בתחום הפיזי.
המהפכה הזאת היא שהיה צריך לבצע זן הרגלי. העובדה שהם לא ביצעו אותה, היא בוחרם. אבל בעצם זה בא בראשיתה של הכניסה לארץ.
טוב, זה שייך באמת למהלכים של השפת אמת, שאני מוכן להזדמנות ללמד אותם במהלכים הללו של המרבים, שם אתה רואה את התשובה של השפת אמת לציונות. וזה בנוי בדיוק על אותה דיאלקטיקה עצמה. מצד אחד הוא רואה את מהלכה מהעליונה, ומצד שני הוא גם רואה גם את חטאם וכן הלאה. מכל מקום, הוויכוח אם כן עושים לנקודה הזאת. כלומר, לראות שהרשע רואה את ההמשך של עם ישראל כפי שהוא, כרצון השם, כדבר שאי אפשר שיהיה דבר אחר. בכל שינוי במהפכה הוא לא יכול להתבצע בצורה טבעית, משום שאין כאן איזושהי רצופית טבעית, ולא עוד אלא שאסור לנו לבצע אותו, הרי הטענה שתמיד מושמעת בכי שאתה זכרת, אבל לא רק בכיהם, אלא אתה יכול למצוא את זה מצד רבנים אפילו היהודאים, זה מין טענה כזאת, זה שאנחנו מתנגדים לציונות, ולא בגלל שהציונים הרבה הם אוכלים כבדות וטריטות. גם אם היו כולם צדיקים, כולם מדושים, כולם אוהבים, כולם מורים, גם כן היינו מתנגדים להם. משום שהחטא שלהם היא עצם הקמת המדינה. לא העובדה שהם פרקו מעליהם אוהל מלכות שמיים. זה לא הדבר, יהודים חוטאים היו כל הדורות. אוכלי נבלות וטריפות עדיין הוציאו את עצמם, עדיין דבר לא נכלל, לא נחשב כמרידה בקדוש ברוך הוא. המרידה בקדוש ברוך הוא היא עצם הקמת המדינה. כל כך למה? משום שהקמת המדינה היא כבר יוצרת קונספציה אחרת ליהודי. היא יוצרת על קונספציה של תוכי ועוצם לרעי של הגאולה בידי עצמו וכו' וכו'. היא יוצרת את אותה הוויה רוחנית ולאומית שעומדת בסתירה ובצדק, זאת טענה מוצדקת. אמרתי, זה אתגר שלגמרי לא קל לנו להתמודד איתו, משום שהמהרבה בחינות, אם אנחנו מדברים על התחלתא דגאולה מבחינה אולי הפוליטית, אבל מבחינה רוחנית אנחנו עוד שקועים עמוק עמוק בעומק הגלות. זאת אומרת, התורה, כשהרב דיבר על תורת ארץ ישראל, זה אידיאל, אבל יש מישהו שלומד תורת ארץ ישראל היום? אין מישהו כזה, כן? ואין מימוש של העניין הזה, גם לא אצל תלמידי הרב. וזה סיבה או אחד הגורמים לכך שאנחנו מרגישים לעצמנו סתירות מאוד עמוקות ברוחניות שלנו, משום שמבחינה אחת התורה שאנחנו לומדים במונחים של הרב היא תורת חוץ לארץ ואין לנו תורה אחרת וזאת היא התורה שאנחנו צריכים ללמוד, ומאידך גיסא יש לנו בכל זאת את הכיסופים של תורת ארץ ישראל במובן הכללי המוכלל והרחב שלהם. כך שהטענה, כמו שאמרתי, החרדית היא לא... לגמרי לא פשוט לשלול אותה, היא ללא ספק מציבה בפנינו איזו שאלה, אתגר מאוד עמוק ומאוד רציני שאתה לגמרי לא יכול ככה לדחות אותו בכל מיני נוסחאות פשטניות, בהבל פיך וכו' וכו'. אני תמיד ממחיש את זה דרך, טוב זה כבר קצת מטאפורה, דרשת יום עצמות, דרך ערוץ 7. בערוץ 7 יש שני סוגים של שירים, שירים מוזיקה מערבית, שירים מודרניים מערבים, אבל שם מוזיקה קלאסית ותרבות הגויים כידוע, זה שייך לגרמנים, לאירופאים, אז מה, יש שם שני דברים, שירי ארץ ישראל, על ארץ ישראל היפה של נעמי שמר והאהובה והנשכחת, ומה עוד יש שם? יש שם את פרחי, פרחי לונדון, שזה איזה מין פסוקים שומרים אותם בניגון של פופ ובעגל גישאי, אבל זה בדיוק מה שמבטא את הסינתזה בעלת הסתירה הפנימית של התודעה הדתית הלאומית. זה חייב, שני דברים, אני לא מענה לגמרי מהפירחי, אבל זה אולי משקף יותר מכל את החוויה המעורבת, גם אולי הסוגרת שבה אנחנו חיים. מכל מקום, מי שרוצה להעיר, שוב, בבקשה. כרגע זה לא בתוכנית שלי, זה מפני עצמו.
זה היה לי רק לשאול, אבל את הדברים שהרב אמר, אני חושב כמו שבוע שאתה דיבר כזה שלא לומדים את תורת ארץ ישראל.
היא גם לא קיימת הרבה מאוד.
צריך לחיות את תורת ארץ ישראל. יש 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 יצירה מתקדמת שיוצאת מבין השורות של התורה. יש בה התקרלות של מבדים שונים שאפשר להחיות אותם בעוד ישראל. לא לומדים את זה, בסדר.
מסכים איתך, במובן מסוים אנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה, כן? בעצם העובדה שאנחנו חיים בארץ ישראל, העובדה הזאת כבר משנה אותנו, ובהרבה מובנים משנה גם את בחור ישיבת פונוביץ', כמה שהרב שך לא התאמץ להנציח את הבחור הישיבה הליטאי, הוא כבר לא קיים. במסע המפורסם שלו על הקיבוצניקים אוכלי השפנים, איך הוא מתאר את היהודים? זה ממש אופייני. אוכל שכל השבוע הולך ומסתובב לו בין העיירות ובא ליל שבת ואז הוא יושב ליד מהשולחן, שבת המכר, ילדים שומעים פרשת שבוע וכו'. אבל היום היהודים כבר הפסיקו להסתובב כרוכלים בין העיירות, מקסימום מסתובב עם הוולבו בבני ברק לבורסה ברמת גן, אבל הוא בעצם רוצה להנציח חוויה שהיא כבר לא קיימת, זה פשוט לא קיים. הציבור החרדי הוא נמצא בסתירות ולחצים חריפים רציניים, אפשר גם לנתח את זה. מה נוצר כאן? לא ספק, נאמר, בוגרת בית יעקב שעובדת בעיריית בני ברק, איננה דומה לסבתא שלה, שכל מה שהיא ידעה זה לקרוא בצנה אורנה, כן? זה משנה, וממילא המשפחה היא לא יכולה להיות אותה משפחה, זה כבר סיפור שונה לחלוטין, ויש בזה גם דברים חיוביים. ויש לזה גם דברים שליליים, אני לא מתכוון כאן לעשות אידיאליזציה של העולם החרדי. ברור שאין זאת בכוונתי, וזה קשור לשאלה. אנחנו חיים את ההוויה הארץ ישראלית, ואנחנו לא מתכחשים אליה, לא כשאנחנו לא מתכחשים אליה, אנחנו רואים אותה כאידיאל, אנחנו לא מרגישים איזה רגשי נחיצות או משהו כזה, ולא עוד אלא שאנחנו לא מאמינים שבשביל ללמוד תורה אנחנו צריכים לשנות את ידישנו וכן הלאה וכן הלאה. יחד עם זה אי אפשר להתעלם מהסתירות הפנימיות והתשובות. אסור לנו לענות תשובות פשטניות. אנחנו צריכים להתמודד ולענות וגם ליצור דברים שהם ממשיים. אסור לדבר על ארץ ישראל באיזה מונחים פשטניים, לנסות לאור התורה שאתה לומד לראות מה זה אומר מבחינת המציאות הממשית היומיומית, מבחינת התודעה החומרה שאתה לומד או מבחינת ההתנהגות הפוליטית שאנחנו רוצים לנהוג וכן הלאה וכן הלאה, או התפילה שאתה מתפלל וכו'. מכל מקום, מה שאני מסיים בדקות שנשארו, המהר"ל מבחינה זאת, השיקוף של העמדה שלו לפי דעתי בנצח היא שיקוף של עמדה ציונית, של עמדה לא ציונית. זאת אומרת, אצל המהר"ל הגאולה, העולם של הגאולה, הוא אולי מתקשר למשפטים שהיו לפני כן, למעשה המקום של ארץ ישראל הוא זה של היהודי, יש טבע, זה עצמו דבר לא טבעי. זאת אומרת, ולא עוד, אלא שארץ ישראל, העולם הבא, שהיא הטבע של ארץ ישראל, היא משקפת מציאות של עולם הבא, שאיננו למעשה העולם של חזרה לטבע במובן שעליו אנחנו מדברים, במובן הציוני, הציונות וגם הציונות הדתי, בין השאר, ואתה בחזרה לארץ ישראל, חזרה לטבע, היהודי בחזרה מתקשר עם אותם אומתו טבע ראשונים, הקדושה שבתוך הטבע. המהר"ל, לפי דעתי, הוא מדבר על טבע, אבל בעצם הוא מדבר על טבע שהשתנה, שהוא כבר קיבל איזשהו מימד על טבעי, ורק באופן הזה, אז היהודי יכול לזכות לטבע או לארץ ישראל. כלומר, היכולת של יהודי לקבל מולדת היא בעצם איננה טבעית, או החוקיות הטבעית של היהודי היא עצמה איננה בעצם מבוססת על אותה חוקיות טבעית של אומות העולם. אני אנסה לסיים, יש כאן כמובן להרחיב את הדברים, זה לימודים עמוקים, ומה שלא פחות עמוק זה המימוש שלהם במציאות, כלומר, כמו שאני רוצה להדגיש, אף פעם אסור ללמוד את זה, אסור ללמוד את הדברים הללו רק איזה שהן אידיאולוגיות קלושות, אלא צריכים לראות איפה זה נמצא בממשות שלנו, וכשבוחנים אני באמת הרבה פעמים אתה מוצא את זה. זאת אומרת, אני אציג אולי כמה משפטים מפרק אחר שלא נמצא לפני כן, פרק תדווג. שם ישנו, שם המערל דן ביחס בין יעקב לעשיו, ואז הוא אומר, הוא מביא את אותו, את אותם מגרשים למשל, את סולם יעקב שראה את המלכות הרביעית שהיא עולה ואינה יורדת, ויעקב פחד, עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יוריד את עשיו, והמערל מסביר שמבחינה טבעית בעצם עשיו היה שולט במציאות. הגוי הוא זה ששולט במציאות. העובדה שהיהודי יקבל גם את העולם הזה או גם את העולם הזה, העובדה הזו היא איננה טבעית, היא מחייבת התערבות אלוקית על טבעית. אני אקרא על כמה משפטים. הוא מדבר על כך שעשיו יעקב רצה את העולם הבא ועשיו את העולם הזה, ומזה הוא גם גוזר את השפלות של היהודי בעולם הזה. ישנה סתירה בין העולם הזה לבין העולם הבא, ומבחינת החוקיות הטבעית אז באמת העולם הזה הוא שייך לגויים, הוא המצב הטבעי של, של הגוי. העובדה שהיהודי גם כן מקבל טבע, העובדה הזו, כמו שאמרתי, היא על טבעי. אני מחפש כאן איזשהו משפט שאולי משקף את זה בצורה ממצב, נעשה כל החוצה.
זה
שלב, כן, העולם של הגאולה, העולם הבא, הוא עולם עליון, שבו גם הטבע יהפוך להיות על כדי בעצם. אבל לא מדובר במובן הציוני, לא מדובר על הטבע כפי שהוא היום, או אפילו לפי דעתי לא במובן של הרב. אני חושב שהרב נתן לדברים את הפרשנות שהוא נותן להם, אבל המהר"ל במפורש מדבר על שינוי של העולם, שינוי של הישות של העולם, של המציאות של העולם. אולי קראתי משפטים כדי לראות את זה. הוא אומר ככה, כי העולם הזה הגשמי מחולק ונבדל מן העולם הבלתי גשמי, ולפיכך זה שהוא נרדף בעולם הזה מוכח שאין לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי. שאם היה לו מדרגה חשובה בעולם הזה, לא היה אחר עוד פה להיכנס לתוך גבולו. ומאחר שאין מיוחד אליו, העולם הגשמי הוא שייך אל השם יתברך וכו' וכו'. ולכך, מאחר שהדבר ברור אצלנו כישראל מיוחד הבלתי גשמי, איך נאמר שיהיה עיקר חלקה בעולם הזה? עד שיהיו ישראל ברוב הזמן בעולם הזה בממשלה ובגדולה, זה לא יכול להיות. ומי שישאל דבר הזה, כלומר בעצם המצב שוב, עוד הסבר של המהר"ל על השפלות של האומה הישראלית בעולם הזה. זה בעצם המצב האותנטי, כמו שאמרה של רבי עקיבא, יעל להיות על ישראל כשכתוב שמה. אני לא זוכר את זה בארמית, בעברית זה כסרט לבן בראש, כסרט אדום בראש סוס לבן. רבי עקיבא אומר, יעל להיות על ישראל. ועוד שרבי ישמעאל אומר, בנות ישראל נאות הן אלא שעניות מנבלתן, זה מחלוקת מאוד נוגעת ללב, כן? יש להניח שהיא נאמרה על הרקע של הקורבן, שנראה לו כבר קורבן, ואז רואים שכל היהודיות הן יכולות להיות אוהבות בית אצל המחרונים התרומאיות, והן מתקשטות ומתפברות והן מסכנות, ואז אומר רבי ישמעאל, בנות ישראל נאות הן אלא שעניות מנבלתן. זאת היא התגובה של רבי ישמעאל, רבי עקיבא יש לה תגובה אחרת, הוא אומר יעני אותה לישראל, זהו היופי. היופי של היהודי שבעולם הזה הוא יעני, שכך הוא ייראה. כל כך למה? מתוך אותם דברים שהמהר"ל אומר שיש ניגוד בין המציאות הרוחנית, המציאות של העולם הבא, למציאות של העולם הזה. לכן המצב הטבעי של עם ישראל בעולם הזה הוא מצב שהוא יהיה שפל. העובדה שגם ישראל זוכים לטבע, העובדה הזאת היא בעצם עובדה ניסית. הוא מדבר על כך שעם ישראל יהיה לו טבע, אבל הטבע הזה הוא איננו טבע במובן טבעי, אלא הוא כבר מחייב שינוי בעצם ההוויה ובעצם המציאות של, של העולם. טוב, בשיעור הבא אני מתכוון קצת לדבר, אני לקראת שבועות, אבל אני מניח תורה אצל המהר"ל, אז מי שיכול להביא את הספר כפרק ישראל,